שמכירים את האנתרופולוגיה של המערב, הוא מכוון כדי אחר כך להסביר את הערך, את התפקיד של תורה ושל מצוות. למעשה, כך הספר מתחיל. תפארת ישראל מתחיל בעצם באדם, כן, בהזכיר זה בהמשך, כשמזית הגמרא של ימי לא ראיתי אחרי צבי קייץ והרי סבל ושלפעם כנבנית. השיטה שהמהר"ל הולך בה, אולי באמת אזכיר עכשיו, בפרק א' זה לגזור את המושג של התורה מתוך המושג של הנפש, כן? מתוך הנפש הוא מגיע לתורה. בפרק א' הוא מסביר את הגמרא בקידושין. הגמרא אומרת, כאן נאמר בגמרא בקידושין, תניא רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חדווני, והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קולי. אומר, אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער, אני שנבראתי לשמש את קולי, אלא רק כמה וכמה, אלא שהראותי את מעשיי, וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר אלו נוטפי מתואלה ודומר עד כאן. המהר"ל מסביר את דברי הגמרא הזאת, מעולם לא ראיתי צבי קייץ וחולה, הוא מסביר אותה באופן, נאמר, אריסטוטלי. מה אני מתכוון לומר? האופן הזה שגם הרמב״ם משתמש בו יותר בהקדמות שלו, הרעיון הוא שכדי להבין מהי התכלית של האדם, או מהי הפעילות המיוחדת לו, מה הפעילות שתביא אותו לשלמות, תכליתו וכן הלאה, עליי לבחון ראשית מה המייחד את האדם, מה הופך את האדם לאדם, הוא משנה אותו מכל בעלי החיים כולם. אם אני אוכל להבין את הדבר שמייחד את האדם ומשנה אותו ומגדיר אותו כאדם, אז אוכל גם מתוך הדבר הזה לגזור את הפעילות המיוחדת שלו, את התפקיד שלו וכן הלאה. זה בעצם הגישה או המתודה, אם אפשר לומר ככה, של אריסטו. ואריסטו מראה שהמייחד את האדם מכל בעלי החיים זאת היא התבונה שלו. כיוון שהתבונה היא זאת שמייחדת אותו וגם זאת שהופכת אותו לאדם, שמגדירה אותו כאדם. אדם שאין לו יד, אז הוא עדיין נשאר אדם. אדם שאין לו לעומת זאת תבונה, אם האדם המוכר של תבונה הוא לא אדם. כיוון שכך, אז הפעילות המיוחדת של האדם, הפעילות שלו, השלמות שלו, צריכה להימצא בתחום הזה של התבונה. זאת היא הגזירה האריסטוטלית שגם הרמב"ם עצמו מביא אותה ומקבל אותה, והם בצורת או באופן הגזירה הזה המהר"ל פותח את הספר, כך הוא מסביר והסביר את דברי הגמרא. מעולם לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חדווני, אומר המהר"ל, שבאופן כללי הוא כדרכו מנפח את זה, כל אחד זה כנגד חלק מסוים של הגוף, אבל העובדה שבן אדם משתמש בתבונתו לצורך פרנסה, העובדה הזאת ודאי שאי אפשר לעבור לומר שזאת היא הפעילות שמביאה את האדם לשלמות, שהרי גם בעלי החיים הם שותפים לאותו עניין עצמו, ובכל זאת הם לא צריכים להשתמש בתבונתם לצורך פרנסתם. על כוחנו התבונה מחייבת איזו פעילות מסוג אחר. אלא שהמהר"ל לא נשאר, וקצת נצנע בפרק הראשון, אבל המהר"ל לא נשאר בתחום הזה של השכל, אלא הוא מדבר על עניין נוסף בהמשך הפרק, אחרי שהוא בא ואומר שכל הפעילויות הללו אינן מצד שלמות האדם, רק ואם כן, נשארה השאלה איזה הם הפעולות המיוחדות לה מתייחסות אל מעלתו במה שיש לנפש שכלית. אני קורא בהחלט עמוד בעמודה השנייה. אבל המהר"ל למעשה לא נשאר בנפש השכלית, היום כאן איזה טפטוש מסוים בין הנפש השכלי לבין, הייתי אומר, הנפש האלוקית. מעבר לנפש השכלית, אומר המהר"ל, ובעניין הזה הוא הולך בעקבות הכוזרי, ישנה גם הנפש האלוקית שבה התייחד היהודי, והנפש האלוקית מחייבת את סוג הפעילות המיוחד שלה. סוג הפעילות המיוחד של הנפש האלוקית זה אלוהים התורה והמצוות. יש כאן גזירה שאמרתי, גם הרמב״ם, גם מורה הנבוכים למעשה מתחיל באדם, מתחיל בהגדרה של צלם אלוקים. כלומר, המיוחד או המאפיין כאן, המשמעותי בכך, שכשבאים לדון על התורה, מתחילים לדון באדם. מראים ומנסים להגדיר את טבעו של האדם, את טבעה של הנפש, את יחידו וכו' וכו', ומתוך זה לגזור את המושג של תורה ומצוות, להבין מה התורה צריכה לעשות, מה המצוות צריכה, מה תפקיד המצוות וכו' וכו'. כלומר, התורה והמצוות לא מתוארות כאן כמשהו שמוטל על האדם מבחוץ, כמשהו שלמעשה משמעותו הינה בציווי האלוקי שבא מבחוץ וגוזר על האדם לפעול פעולות מסוימות, אלא הגזירה היא דווקא מבפנים. כמו שאמרתי, זה גם נכון ביחס לרמב״ם. כלומר, למעשה, התורה והמצוות הם המימוש, אם אפשר לומר ככה, האנושי או היהודי, בהקשר של המהר"ל, הגבוה ביותר. הדבר הזה, שהוא עוד משמעותי מבחינת ההצגה של תורה ומצוות. כמו שאמרתי, התורה והמצוות, בצד מסוים, הן לא נגזרות מהצו שבא מבחוץ, אלא הן נגזרות מהעובדה שהן, כמו שהמהר"ל רוצה להוכיח, הם הביטוי הנכון, המקורי, של, של, של הנפש האלוקית או של הנפש הסיביז במקרה של הרמב״ם. זה הפירוש האריסטוטלי שהמהר"ל נותן לדברי הגמרא בקידושין, והדבר הזה באמת מאפיין את צורת החשיבה. כמו שאמרתי, אצל המהר"ל יש איזשהו שילוב בין שני דברים, בין הצד האימננטי, הרי בעצם הגזירה הזאת היא גזירה אימננטית במובן הזה שהיא אומרת התורה זה הדבר שהכי מתאים ליהודי, זה הביטוי המקורי, האותנטי, הטבעי ליהודי, לבין הגישה הפוכה, הגישה הטרנסנדנטית, במובן הזה שהמהר"ל אומר שהמצוות הן גזרות. בעניין הזה אנחנו נדון בהמשך, אבל מי שמנסה קצת לקרוא את הפרקים יראה שהמהר"ל מאוד מדגיש שהתורה היא איננה טבעית, היא לא טבעית, היא מעל הטבע. שהמונח עצמו טבעי או טבע אצל המהר"ל משמש בשתי משמעויות. יש טבעי במובן ששייך לטבע, מה שקוראים פיזיס, ויש טבעי במובן שזה הדבר שמתאים, שזה טבעי לו, שמתאים לו וכן הלאה. אבל כשהמהר"ל אומר שהתורה היא מעל הטבע או היא לא טבעי, הוא מתכוון שהיא מטאפיזית, היא לא שייכת לפיזיס, היא לא נגזרת מתוך החוקים של הטבע, גם לא מתוך החוקים של החברה וכן הלאה. אין באמירה, אבל זה לא שולל כמובן את העובדה שהתורה היא טבעית במובן הזה שהיא בעצם הביטוי המקורי של אותה נפש אלוקית. כבר כאן, בעקבות הדברים שדיברנו בפעם הקודמת, נוכל לראות איך או מה, מה היחס בין התפיסה האנתרופולוגית של המהר"ל לבין לבין התפקיד של התורה והמצוות. המהר"ל, כפי שאמרנו, נקודת המוצא של הנפש האלוקית היא נתונה מראש, לא כמו הרמב״ם שמלמד שלמעשה הנפש האלוקית או השכל בפועל או הנצחיות של האדם היא דבר שאדם צריך ליצור אותו, היא איננה נתונה מראש. הרי לפי המהר"ל הנפש האלוקית היא כבר נתונה מראש, דבר שאגב אמרנו שתי הגישות הללו, אחת היא הגישה הפלטונית והשנייה הגישה האריסטוטלית, הן מאוד משמעותיות. אולי קצת להמחיש את זה, דבר שלא עמדנו עליו בשיעור הקודם, המשמעות של העניין למשל, זה יכול לבוא לכלל ביטוי בעבודה של האדם בצורה כזאת. התפיסה שאומרת שהנפש האלוקית היא כבר נמצאת מראש, כי תראה את עיקר המאמץ לעבודה של האדם בעצם לגלות את מה שנמצא בו, או להיות עצמך. כן, תפיסה שאנחנו מוצאים אותה הרבה בחסידות, או אפילו אצל תלמידי הרב קוק וכן הלאה. כלומר, המטרה היא, התנועה של האדם היא תנועה פנימה. עליך ללכת ולמצוא את עצמיותך, את כנותך, את הדבר שאתה באמת רוצה וכן הלאה וכן הלאה. כשגם כאן מייצג מובהק של העבודה הזאת, זה רבנו ברכי בחובות רבות. המשל המפורסם שהוא מביא, זה המשל של האוצר שנמצא בגינה, והתפקיד שם של החוזה, למצוא את האוצר, להוציא אותו, לגלות אותו, לנקות אותו וכו' וכו'. כלומר, הנפש מלכתחילה כבר נמצאת. כל מה שצריך לדעת זה רק לתת לה לנגן. אתה לא צריך ליצור את הניגון. הניגון כבר, התינוק כבר תלוי בנשמה או בלב. הבעיה שאנחנו מתנכרים למה שאנחנו, נאמר ככה. אפשר, זה בעצם הביטוי של השיטה הזאת, שהוא ביטוי, הוא מאוד משמעותי מבחינת צורת העבודה. האדם שואל את עצמו שאלות מסוג שונה, אם ננסח את זה ככה, מאשר האדם השני, שהגישה שלו היא הפוכה. הוא שואל את עצמו יותר שאלות שיקרבו אותו לעצמו, מה אני מאמין, מה אני באמת רוצה, מה האמת הפנימית אומרת שלי, מה טיבה של הכנות וכו' וכו' שאומר לעצמי. אדם כזה הוא מטבעו יותר קיומי, במובן שעליו אנחנו מדברים. זה כמובן נובע מתוך האמונה, האלוקי הוא כבר נמצא מראש באדם, מה שצריך זה רק לשבור את המחסומים או לזקף את החומר. הגישה השנייה, שבצד מסוים יש בה צד אולי יותר מודרני, שהגישה של הרמב״ם, היא אומרת לא ככה, אתה צריך לבנות את עצמך ואת האמת הזאת. היא עדיין לא נתונה מראש, כמובן שישנם הבדלים בולטים בין השיטה של הרמב״ם לבין גישות מודרניות, אבל היא מאוד תשים את כובד המשקל דווקא על האחריות של האדם, על היכולת, על החירות שלו לבנות את עצמו, ליצור את עצמו. יש כאן גם משהו מאוד מוחץ בגישה הזאת, במובן הזה שהנצחיות היא לא קיימת מראש, אלא אם אתה, לך יש את החירות הגורלית ליצור את עצמך, ומה שאתה תעשה זה מה שתוכל. אין כאן חוכמות, כן? אם אתה תבנה את עצמך באופן הנכון, אז אתה תזכה לאותה נצחיות. אם לא תבנה את עצמך באופן הנכון, אז פספסת. וזהו זה, אין כאן, זה לא שמראש אתה נברא כנפש אלוקית וכו' וכו', אלא יש כאן פספוס מוחץ. בצד מסוים, הכובד, הייתי אומר שאצל הרמב״ם, הגורליות אצל הרמב״ם היא אפילו יותר חריפה מאשר של האדם המודרני. האדם המודרני הוא חי בתודעה של מנעים כזה שהאדם יכול לבנות את עולמות בכל מיני צורות, אין משהו נתון מראש. אבל אצל הרמב״ם, למה אני אומר שאצל הרמב״ם זה הרבה יותר גורלי וחריף? משום שהתודעה המודרנית, החילונית, היא בעצם טוב, זה בסך הכל הפספוס הוא לא גדול, 80 שנה, 90 שנה, גם האדם חי. הרמב״ם מעמיד כאן על כפות המאזניים, באותם ביטויים למשל, בהלכות תשובה, כשהוא אומר שאדם צריך לראות את עצמו חציו זכאי, חציו חייב, ואת העולם חציו חזק, הוא מתכוון כפשוטו, שאדם צריך למצוא לעצמו את אותה אחריות, ולדעת שהדברים אינם אלא תלויים בו. אבל האחריות הזאת היא אחריות, לא רק אחריות מסוימת, לזמן מסוים ולעצמו, אלא זה אחריות לנצח. זאת אומרת, כאן הוא קובע באיזשהו מקום משהו גורם מצחי. יש צד אפילו, אתה אומר, מאוד אכזרי או קשוח בשיטה הזאת, אם אתה מתבטא ככה, במובן שאין כאן חוכמות. מה שאתה תעשה, זהו זה. אם אתה תעשה, אז זה יהיה. וזה יהיה במובן הנצחי. ואם לא, אז פספסת. אין כאן מקום להרבה... זה לא איזה משחק מכור מראש או משהו כזה. ומבחינה זאת, האלמנט שהוא מאוד בולט אצל הרמב״ם, הוא חוזר עליו, זה גם הנקודה של הבחירה, שהוא מאוד מדגיש אותה, וגם הנקודה של האחריות, שהיא מאוד בולטת אצל הרמב״ם. אתה צריך להרגיש את עצמך אחראי, בעצמך ולא רק לעצמך, אלא לחברה שלך, לאנושות כולה, לפי הרמב״ם. בבקשה.
יש את ההשפעה לקיומו של האדם בעולם הזה, חוץ מצורת העבודה בין המהר"ל לרמב״ם, זאת אומרת, בסופו של דבר, יש מצב נתון. אתה נמצא במצב, לפי המהר"ל אתה לא נמצא במצב אפס, אלא מה? יש לך מצב נתון שאתה יכול לגלות ולעלות ברמות. אם לא תעשה זה, תישאר במצב אפס. כלומר, אתה שתגיע אולי לעולם אחרי זה, אז אותו דבר יהיה נתון מתוכך, אבל לא גילית אותו. מבחינת מהותך, מבחינת קיומך בעולם הזה, לא עשית שום דבר. אתה אדם מסוים. מבחינת האישיות של האדם יש שוני בעולם הזה, יש שוני כלפי העולם הבא, איך שתגיע. העולם ממש הזה בעולם הזה, ויש לך בעולם הבא. מהר"ל אומר, הדבר כבר נטוע בתוכך. אבל אז זה הכל, הרב מדבר כלפי הנצחיות. השאלה אם יש איזושהי השקעה קיומית חוץ מצורת העבודה, מבחינת של אחריות, מבחינת של גילוי פנימה, בעולם הזה.
א', צורת העבודה זה לא רק צורת העבודה, זה עניין של, הייתי אומר, זה מנטליות אחרת של בן אדם, זה אופי אחר. שני הטיפוסים הם נוצרים כטיפוסים אחרים. צורת העבודה זה רק מגזר מסוים, אבל...
מבחינת אישיותו של האדם, נכון?
כן,
אבל,
כן.
אבל אם הוא לא יעשה שום דבר...
אני הערתי את זה, אני הבנתי את השאלה, הערתי את זה רק... אבל זה לא עניין כל כך שולי, העניין הזה, עניין מאוד מרכזי. מעבר לזה, אתה אומר, ואם האדם לא יעבוד על עצמו לפי המהר"ל, הוא גם כן יחספס. אני מסכים, אבל השיטות הללו בדרך כלל הן שיטות ודאי שהמהר"ל מסכים שהאדם יכול לפספס, אבל בצד מסוים, הייתי אומר, יש לה הרבה יותר ביטחון, ישנן הרבה יותר אפשרויות, כן, אם הבעיה היא הזיכוך של הנפש, המפריע וכן הלאה, אז העניין, יש לו, הייתי אומר, המרווחים הרבה יותר גדולים, נסח את זה ככה. השיטות הללו, בצורתן הקיצונית והחריפה, בעצם גם ילמדו שאדם לא יכול לפספס. כלומר, בסופו של חשבון זה רק שאלה איך מגיעים, מגיעים דרך העולם הזה או דרך צורות אחרות, אבל ואנחנו כולם צדיקים בעולם מרשו ארץ. כלומר, העוקץ הזה, החריף, שהרמב"ם מאוד חריף אצלו, שיש כאן עסק שהוא גורלי, רציני, ריאלי לחלוטין, וכן הלאה וכן הלאה, בשיטות כאלה הוא למעשה, העוקץ הזה הוא ניטל, כן? לגלגולים של השיטה הזאת. אני מסכים איתך שבנקודה הזאת הגבולות הם לא הכרחיים, אבל גישות כאלה, חסידיות וכן הלאה, כל יהודי הוא אף פעם לא יוכל לאבד את עצמו לגמרי, כן? נקודה יהודית תישאר, ואנחנו כולה וכולה. בבקשה.
יש משמעות לנפש האלוקית, לא
מבין לדעת? אתה חוזר על השאלה הזאת.
לא, יש משמעות בכלל מאדם עצמו. אדם שלא עובד, אז מה? הוא שונה מהאדמות של
האדם? תראה, אי אפשר כאן, אנחנו מדברים כאן על מרווח עצום, על מגוון עצום של שיטות. אבל גישה למשל שאומרת יהודי הוא תמיד יהודי, תמיד יש לו את הנקודה היהודי וכו' וכו', ובעצם אף פעם הוא לא יכול להיות לגמרי מנוכר, אף פעם הוא לא יכול וכן הלאה, היא גישה שונה לחלוטין. עכשיו גישה שתאמר, מה פתאום, הבן אדם הזה הוא לא שייך לעסק, מה אתה רוצה ממנו? וזה נגזרת אפשרית, אני לא אומר שהכרחית, מהגישות השונות. הגישות הללו שידברו תמיד על איזושהי עצמיות, על נקודה יהודי, שאף פעם אפשר אולי לחסות אותה ולהרים אותה וכו' וכו', אבל אף פעם אי אפשר להכחיד אותה. כל הגישות הללו הן נובעות מתוך התפיסה הזאת, כן? של המהר"ל. אמרתי שזה לא הכרחי, הגישה השנייה מבחינה הזאת היא הרבה יותר רציונלית. מה שאתה זה מה שאתה, אין כאן לא מתחבא עוד משהו מאחורה. ולכן היא גם תגזור השלכות, אפילו השלכות חברתיות. אחרות, איך אתה מתייחס לחילוני, כן? זאת נחכמינה, או מה זה גירות? לפי התפיסה של המהר"ל, אז הגירות היא בעצם איזה מין, הבעיה של המהר"ל בתחילת פרק א', הוא מתקשה בזה, איך יכול להיות גר, כן? אם אני באמת מדבר על כך שהיהודי זה בנפש אלוקית מיוחדת וכו' וכו', אז מה בכלל העניין של הגירות? הוא שואל את השאלה הזאת, שהיא שאלה שגם אריהל שואל אותה, והמסקנה של אריהל היא שבאמת גם הגר, אחרי הגרות הוא עדיין לא נהיה יהודי. את הסגולה המיוחדת של היהודי, שהיא הנבואה, אין לו לגר, לפי אריהל. המהר"ל נותן הסבר מתון יותר, בסוף פרק א', אבל כשאם כן הגר, איך אפשר שיהיה מקבל התורה, כאשר יש לו תכונה נפשית שאינה טובה, אין זה קשה, כי מאחר שבא להתגייר, יש לו תכונה ישראלית. כלומר, זה ניסוח קצת חיצוני, שבעצם העובדה עצמה שהוא בא להתגייר מראה שבאיזשהו מקום גם נשמתו הייתה בסיני או משהו מעין זה. זו התשובה שהמהר"ל מלמד כאן. עכשיו, זה יוצר תפיסות, אין ספק שהן ממש... אני אומר, תראו כאן קו אחד, בתוך הגישות הללו מתפתחות הרבה שיטות, אבל ההבדלים ביניהם הם הבדלים מאוד בולטים. בכל אופן, בהקשר הזה שהמהר"ל דיבר עליו, כיוון שהאדם יש לו נפש אלוקית, כפי שאמרנו, מצד שני אומר המהר"ל בעולם הזה, הנפש האלוקית היא בהכרח נמצאת בחומר, כלומר, זה מה שהסברנו בשיעור הקודם, כלומר, אין האדם בקיום, בקיום הארצי שלו, אז לא אני מופשט, לא תודעה ארטילאית, לא נפש מופשטת, הוא בהכרח יצור שהוא גם קיים בחומר, יצור פסיכופיזי, יש לו לבושים, אין אני טהור, כן? אין, גם לא באמצעות איזושהי מדיטציה או גלגול העיניים פנימה או משהו כזה, אי אפשר להגיע למצב של אור בלי כלים, כן? האדם, כיצור בעולם, הוא בהכרח יצור שצריך לפעול בעולם, יצור פעיל, משום שזהו קיומו בעולם. ולא עוד, אלא שקיומו בעולם, כמו שהמהר"ל, זה, הוא צריך לצאת מן הכוח לפועל. זאת היא הווייתו, זה לא שיש אני, ואני צריך לעשות דברים, לא זאת היא הגדרה של המהר"ל, אלא האני הוא הפעילות עצמה. הוא הקיום הזה של הנפש האלוקית בחומר, שהוא בהכרח, כפי ש... אני מקווה שהצלחתי להסביר בשבוע הקודם, הוא, קיומו הוא בכך שהוא פועל בעולם, יוצר, יש לו לבושים, כן? כשאני מדבר עכשיו, זה לא שאני חושב ואחר כך אני מדבר, אלא, או אני מבין ואחר כך אני מדבר, אלא הדיבור הוא ההבנה עצמה. יש כאן אחדות אחת, שהיא אותה זרימה של מילים שעפות באוויר, שזאת היא ההבנה, אין כאן שניים. ההבנה, או קיומי כהבנה, כמו שעכשיו לדבר. זה הקיום של האדם, וזה המובן של האדם שיוצא מן הכוח לפועל, שהוא קיים בהכרח כתנועה. בהקשר הזה, המיקום של התורה והמצוות, המצוות, אם נדבר רק על המצוות, מקבלות את מקומן הראוי, נאמר ככה, בניגוד לפילוסופים, שכפי שהמהר"ל עצמו אומר בתחילת פרק ט', המהר"ל אומר שהפילוסופים, נדמה לי שלא קראנו, אני אקרא את זה עכשיו, בפרק ט', בעמוד למד, אחר שמדבר לך הדברים האלו, נבהר את השאלה הראשונה, לפני אדם ההצלחה על ידי מעשה התורה, בפרק ט', מי שיש לפניו, זה לא בציבור שלפניכם. אני קורא רק כמה שורות. אשר הלכו בדרך הפני המחקר, הם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, ייתנו שם ותפארת אל השכל, כלומר הם רואים את העיקר בשכל, בהבנה, במודעות, ועל ידי המושכלות יקנה אדם הנצחיות, ויעשו המעשים הישרים והטובים כמו תכונה וסולם אשר יגיע בהן אל המושכלות. כלומר, כיוון שהתכלית של האדם, העצמיות שלו, וכולי נמצאות בתחום של השכל או בתחום של התודעה, ממילא המעשה אף פעם לא יהיה במישור של התכלית. המעשה תמיד נמצא במישור של האמצעי. המעשה יכול להיות אמצעי בצורות כאלה אחרות, אפילו הייתי אומר לא בצורה בלתי אמצעית, להביא לשלמות השכלית. אבל אין חשיבות למעשה מצד עצמו. ברגע שאני מגדיר את האדם בצורה כזאת, איננו שכל, אלא קיומו בעולם הוא שכל שנתון בחומר, ממילא במישור הזה או בהקשר הזה, כאן נמצא בצורה מאוד ברורה את התפקיד של המצוות המעשיות. המצוות המעשיות, תפקידם הם, זו בעצם הפעילות שבה הנפש האלוקית מביאה את עצמה בצורה המקורית שלה, בצורה האותנטית שלה. זאת היא הפעילות, אם אני מגדיר את הנפש האלוקית אותו מישור אינסופי שנמצא באדם, שהוא בעצם הגדרת האדם בעולם רוצה להביא את עצמו לכלל ביטוי בעולם, במציאות, ביטויים שאף פעם הוא לא יוכל להיות ביטוי מושלם, כפי שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, הביטוי של הנפש האלוקית ביותה נפש אלוקית הם התורה והמצוות המעשיות. כשאז המצוות המעשיות הם לא עניין, הם אינם, הם אינן רק איזשהו אמצעי להגיע לשלמות, אלא זהו אופי הקיום של השלמות בעולם הזה. ברגע שאני מגדיר את המעשה או את הלבושים או את החומר כחלק מההגדרה של, של האדם. זה פחות או יותר הנוסחה בצורתה הכללית. וזה גם המובן שהמהר"ל מדגיש בכמה וכמה מקומות בפרקים הראשונים של תפארת ישראל על התורה, הצירוף של האדם, הזיכוך של האדם וכו'. הצירוף והזיכוך, פירושו של דבר, הצירוף והזיכוך של החומר או של הלבושים. כלומר, האדם צריך, כמו אותו קומפוזיטור או דוגמה אחרת, אני רוצה לבטא איזשהו רעיון. אני מבטא אותו באמצעות השפה. הדיבור הוא הביטוי של הרעיון. עכשיו, תמיד ישנה את הבעיה שאני רוצה לבטא את הרעיון, אם זה רעיון גדול ועמוק ואיזושהי התגלות, תארה שהייתה לי, אני אתקשה למצוא את המילים ובשפה להגיע אותו. ישנו פרט בין השפה לבין אותו אור שאני רוצה להביע, בין אותה הערה שהייתה לי. הפער הזה נובע מעצם העובדה שהשפה היא דבר חומרי, יש לה את הדקדוק שלה, יש לה מספר המילים אוסופי, היא איננה אינסופית, אין השפה גמישות אינסופית, ותמיד אני ארגיש איזושהי אכזבה שלא הצלחתי בדיוק להסביר את הסברה. ננסה עוד פעם להסביר את הסברה וכו' וכו'. השפה היא כבדה, היא מדושמת מדי, היא חומרית מדי מכדי להביע את ההבנה, את הרעיון, כשהמאמץ שלי יהיה כל הזמן לשפרר את השפה, לשפרר את הביטוי, למצוא את המונחים היותר מתאימים וכו' וכו'. כלומר, למצוא לבושים לדיבור, כשככל שהמילים הללו תהיינה יותר זכות, אז גם הדיבורים יהיו יותר מהירים, כן? יש לנו דיבורים מהירים ודיבורים פחות מהירים. לפי ההגדרות הללו, הדיבור המהיר זה דיבור כזה שהשפה הופכת להיות כלי מתאים, טהור, זך, שאיננו מעיב על הרעיון. לעומת זאת, אם אני לא מוצא את המילים, אז האור עצמו הוא מדלדל, כן? אז האור שישנו בתוך הדיבור הוא פחות מהיר. זה המושג וזה המובן שאמרת שהוא מדבר על הזיקוך. הזיקוך, המטרה של המצוות זה לזכך את החומר, כלומר למצוא ביטוי לנפש האלוקית, הביטוי המתאים, הזך לנפש האלוקית, כשזה ביטוי לנפש האלוקית, כלומר, כאן הנגזרת השנייה כפי שאני אמרתי, המצוות אינם ביטוי למשהו בעולם, במובן ש... שזה לא תיקון של החברה, זה לא תיקון, זה אפילו לא תיקון המידות, במובן המהר"ל מתנגד כאן גם לדברים של הרמב״ם, תפילת פרק ז' זה לא נמצא לפניכם, שהמהר"ל מסביר שהתפקיד של התורה זה לזכך את המידות. מבחינת המהר"ל, להגיד שהתפקיד של התורה לזכך את המידות, זה כמו להגיד שהתפקיד של התורה, שהתורה היא ספר רפואה. כלומר, אותה רדוקציה, נאמר, של בעלי המוסר, שהם תופסים את המצוות בעצם מועים לקראת תפקידם בתחום של המידות, גם לזה המהר"ל מתנגד. התורה היא לא, אני נמצא את זה בצורה הבאה, בדיוק כמו שהיא לא ספר רפואה, כך היא גם לא ספר מוסר. ודאי ישנו תפקיד חשוב למידות, אבל ישנו גם תפקיד חשוב לגוף הבריא. מבחינה זאת, גם לתת איזושהי השלכה של התורה לתחום של מידות, לכל תחום שהוא, יש לזה משמעות עצומה. התורה היא הביטוי של הנפש האלוקית כנפש אלוקית, ומבחינה זאת ההיגיון שיש בה כללים, מה שהיא מביאה זה כללים של הנפש האלוקית שהיא לא דבר ששייך לעולם הפיזי. המהר"ל אומר, הוא מאוד מרגיש שכך התורה היא, כמו שאמרתי, היא על טבעית. היא על טבעית במובן שהיא איננה שייכת לעולם הפיזי, היא לא תיקון החומר, היא לא תיקון החברה, היא לא תיקון המידות, היא איננה באה לתקן משהו. מה היא? היא הלבוש, הביטוי החומרי, ננסח את זה ככה, אורח החיים שהוא בעצם הביטוי של הנפש האלוקית ביותה נפש אלוקית, זה הקיום של תורה ומצוות. זאת היא הנוסחה שכן המהר"ל משתמש, שהתורה היא סדר אלוקי. סדר אלוקי במובן שזאת חוקיות אלוקית, שאם הנפש האלוקית פועלת לפי החוקיות האלוקית, בזה עצמו היא מזככת ומעלה את העולם שלה, וזה המובן היחיד שיש לדברים הללו. אין למצוות ולתורה מובן אחר, אלא אותו מובן של היותה סדר אלוקי או חוקיות אלוקית. זאת כאמור הנוסחה שהמהר"ל מדבר עליה. מה זה אומר? איך הייתם מסבירים את זה? מה אתם מבינים בזה? אולי ניתן לכם עוד קצת לדבר. מה זה אומר? מה המובן של זה? כדי שזה לא יהפוך להיות סתם נוסחאות. המהר"ל אומר שהתורה, אני מניח שכולם ראיתם, קראתם קצת במהר"ל, שמעתם, וגם בהמשך אני רוצה לקרוא, התורה היא סדר אלוקי, חוקיות אלוקית, של העולם הוא, החומר הוא בעצם, העולם הוא החומר של הנפש האלוקית, שהיא צריכה לבנות לעצמה לבושים, וזה לבושים שהם בנויים, החליפה היא בנויה, היא נגזרת מתוך טבעה של הנפש האלוקית, ולא מתוך טבעו של העולם. עליי לקחת את העולם באיזשהו מקום, לגזור אותו, את החליפה של העולם, לפי החוקיות של הנפש האלוקית. אבל מה זה בעצם אומר לפי דעתכם? מה המובן? האם אנחנו יכולים, מה המובן הקונקרטי של הדברים? מה זה אומר? כלומר, בדרך כלל אולי אני אציג את הבעיה ש... בדרך כלל שמדברים ב... לומדים את המהר"ל בהרבה מקומות, תופסים את זה כאיזה מין נוסחה. יש סדר אלוקי. מי שקצת יותר מבין, אז הכוונה של המהר"ל היא ללא ספק לעולם העליון, לעולמות העליונים, וכן הלאה, שזה החוקיות. והתורה איננה אלא הסדר האלוקי. ברגע שהנפש האלוקי היא פועלת לפי אותה חוקיות, לפי אותו סדר אלוקי, באותו רגע היא גם נדבקת בקדוש ברוך הוא, היא מקבלת זכות וכן הלאה וכן הלאה. השאלה, מה זה אומר מעבר לנוסחה? למה היא מקבלת דבקות? מה המובן של הדבקות? איזה סוג של דבקות? אני יכול להבין, הרמב״ם מבחינה זאת, אני יכול להבין איזה דבקות הוא מדבר. משום שהוא באמת גוזר את זה באופן אימננטי. אבל כאן, מה זה אומר מבחינה ממשית, לפי דעתכם? איזה תרגום הייתם נותנים לזה? מה הייתם אומרים? מה המובן של הזיכוך על ידי המצוות? זה סתם איזושהי אמירה טכנית, כלומר, יש סדר אלוקי, אם אני פועל לפי סדר אלוקי, אז אני פועל לפי השלמות של הנפש האלוקית, ואז אני מקבל דבקות, או שאנחנו יכולים להבין את הדברים בצורה יותר ממשית. איך הייתם, איזה תרגום, מה המובן של זה, הרי בדרך כלל זה בנוי, בדרך כלל שלומדים את המהר"ל, כך בונים אותו, מגייסים אותו לקראת... איזשהו צידוק של לימוד תורה, אבל בדרך כלל זה לא הסבר אימננטי, זה משהו מאוד מנוכר. אידיאולוגיה מנוכרת, היא לא נובעת או נגזרת מהמציאות או מהחיים, או מאיזושהי התנסות, אלא היא פשוט איזה מין, אתה מתבטא כך, משחק די שכלי של נוסחאות, אפילו לא רציונלי, שנכפות על האדם. אבל השאלה אם זה... אנחנו יכולים להסתפק בזה, או אולי יכולים לתת איזה מובן אחר. איך הייתם ניגשים לעניין הזה? מה הייתם אומרים? מה המשמעות של העניין הזה? איך הייתם מנסים להבין רעיון כזה? מה המובן של הצירוף, של הזכוך?
אולי אפשר לומר משהו הנפש האלוקית היא לא סתם כוחות בלי תוכן. כלומר, כיוון שזה ממש איזשהו חלק אלוק הממד, אז יש לה, היא כוללת בתוכה את האידאות שבעצם גם התורה כוללת. גם התורה מייצגת, או גם התורה היא ביטוי של אידאות מסוים. הביטוי האמיתי ביותר של הנפש האלוקית, כלומר, בצורה הכי נכונה, הוא יהיה על ידי קיום התורה, כי התורה בעצם היא הביטוי של אותם אידאות אלוקיות. אז בעצם מה שהתורה עושה, אולי באופן מלאכותי כרגע, על ידי ציווי, היא מכריחה את האדם לבנות לעצמו סדר חיים שהוא מותאם על פי הנפש האלוקית. מה שאולי אני אגיד, שבעתיד הדברים לא יצטרכו את הציוויים, אלא הדברים יהיו יותר טבעיים, ושזה באמת הביטוי של הנפש האלוהית, כלומר הנפש האלוהית רוצה להתבטא בעולם, למעשה במלואה, זה רק על ידי האופן שהתורה בונה את הסדר.
מה שאתה בעצם אומר, אתה אומר, זה הדבר הטבעי, אבל אני אנסה, אחזור מה שאתה אומר, אולי קצת אסלף את זה בכוונה, אבל כלומר, אני אדגיש אולי כמה צדדים, אבל פשוט כדי להביא את הביקורת שיש לי נגד זה, אבל מעמיד את זה לשיפוטכם. אתה אומר, בעצם התורה זה הדבר הטבעי לאדם, רק מצד שני אני לא יכול לדעת מזה. ככה אתה אמרת, לעתיד לבוא, זה יתגלה שזה בעצם הדבר הטבעי. כלומר, אתה טוען כאן בעצם איזושהי נוסחה, שאין לי אפשרות לאמת אותה היום או לדעת ממנה, אבל אתה טוען אותה מתוך אמונה שלעתיד לבוא, הדבר הזה יתגלה. זה בעצם הטענה שלה, רק שלמעשה כרגע זה איננו אלא צידוק אידאי, אידיאולוגי, מותר לומר, לפעילות מסוג מסוים, מתוך אמונה, זאת אמונה כנה, אני לא בטוח, אבל בדרך כלל לא כל כך, שככה זה יהיה פעם. זה בעצם מה שטענת. השאלה אם אני אפשר להסתפק בזה, או אני יכול לראות באופן ממשי גם היום במצבי, אני מסכים שלעתיד לבוא, יגלו את האמת תורה כמו שכתוב בספרים, האם אבל בכל זאת אני יכול לבחון את זה באופן ממשי גם היום, ולא רק מתוך האמונה של העתיד לבוא שהיא קיימת. מה אתם אומרים?
אני חושב שאדם בתחילת דרכו, זה גם המהר"ל מדבר על זה, יהיה קשה לו לבחון את זה בצורה גמורה, לבוא ולראות איך הוא מבטא את עצמו במצוות. וקודם כל, עצם אם אדם מקבל את הנוסחה הזאת, אז קודם כל הוא יחפש את הדבר הזה במצווה, הוא יחפש גם לפעול במצוות בכיוון הזה, הוא גם יבנה לעצמו מינון של מצוות שלפחות הרגיש בהם יותר טוב ויותר שלם, שרגיש שהם יותר מבטאות את עצמו, עד כמה שהוא יוכל בצורה שלמה. יש פה אבל, ברור שהגישה זו גישה מאוד מסוכנת, אדם גם יכול לרמות את עצמו. אבל קודם כל עצם הכיוון הוא, זאת אומרת, זה לא יהיה כיוון של אי איפשי, אבל מה יעשה והקדוש ברוך הוא ציווה עליי כאידאה, אלא הכיוון יהיה, זה מה שאני רוצה לעשות, הרצון שלי הוא זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. זאת אומרת, הוא יסתכל בגבונן בכיוון הזה, ככה אני אנסה לפעול. ברור שבהתחלה זה לא יהיה שלם. אני חושב שגם, אפילו גם לאנשים במדרגתנו, אז אם אדם פועל בכיוון הזה, אז הוא יכול להתחיל למצוא ניצוצות של הדברים האלה בכל מיני מצוות, או איזה מצוות לעשות ואיזה מצוות יותר להדגיש.
אני שומע, אבל אתה בעצם רק, אתה לא מסביר את העניין, אתה רק מנסה, אם אני מבין נכון, להקפות את הוקצה של הביקורת שאני אומר. אתה אומר, הנוסחה יש לה חשיבות במובן הזה שהיא יכולה להוות איזה גורם ממריץ, להמשיך, לחפש, להעמיד, להזדהות וכו' וכו'. בניגוד למה שאני כאילו רציתי להגיד, שזה בסך הכל איזה דבר שעוצר ולא מפתח, זה מה שאתה רצית, אם אני
מוכחה
את הריכוח, אבל עדיין אני רוצה פשוט, זאת אמירה, שאלה אם אני יכול גם לתת לזה איזושהי הבנה רציונלית, מה זה נקרא לזכך למשל את העולם, מה המובן של לזכך, מה זה לזכך בהקשר הזה שהמהר"ל מדבר עליו, בבקשה.
אם אנחנו רואים את העולם כאיזושהי ירידה שבה מסוים של משהו הרבה יותר עליון ושהשפע שנמצא פה בעולם הוא ברמה מסוימת, הזיכוך הוא למעשה תיקון שמביא לאיזושהי אחדות מסוימת, או אם מדברים על אור וכלים למשל, אני מניח שגם על זה הרמה מדבר, במונחים הקבליים של העניין, אז אם אנחנו מדברים על איזשהי תיקון של החומר במובן זה שתהיה לו את האפשרות לקבל ולהתאים לעצמו את אותו שפע אלוקי, אז ממילא ברגע שהאדם, אם אנחנו רואים את התורה ואת המצוות כסדר העולם, פירוש הדבר זה איזשהו דבר שתיקון בעולם, בסדר העולמות שנותן אפשרות לשפע אלוקי להתלבש בעולם בצורה היותר רחבה וגדולה שלו, אז ממילא גם האדם מתדבק יותר מאותו שפע אלוקי. כלומר, כי מה שהאדם עושה למעשה, הוא מוריד יותר שפע לעולם. וככל שיש לו, ככל שיש יותר השפעה בעולם, איך שלא נקרא לזה, כך זה באופן אוטומטי משפיע על האדם. כלומר, האדם חי במציאות מסוימת.
כן, אבל אני מסכים לכל מה שאתה אומר, אבל עדיין אני לא שומע מדבריך תשובה לשאלה ששאלתי, משום שהשאלה היא אם אתה יכול לתת איזשהו הסבר, נגיד הסבר או איזה רציונל מסוים, רק סליחה דקה לעניין. אני עכשיו נגיד מקיים מצוות ציצית. אתה אומר, מצוות הציצית הזאת מבטאת איזושהי חוקיות עליונה. עכשיו, אם אני פועל לפי החוקיות הזאת, אז אני מוריד את השפע לעולם וכו'. זאת נוסחה, כן? אני יכול להבין שהיא עובדת, כן? השאלה אם אני יכול להבין אותה, אם אני יכול להבין איך הדבר הזה פועל. האם אני יכול לתת איזשהו הסבר רציונלי, או שאני מקבל את זה כנוסחה. עכשיו, אני לא, כן? מהי הבעיה בקבלה של הדבר כנוסחה? הבעיה בקבלה של הדבר כנוסחה, שהרבה פעמים זה הופך להיות איזה משהו מאוד, הייתי אומר אפילו לא רוחני, משהו מנוכר. כשאומר את זה המקובל, אז הוא אומר את זה מתוך ההשגות העליונות שלו, מתוך התפיסות הנסתרות, המיסטיות שלו וכן הלאה. במובן הזה הדבר הוא משמעותי. עכשיו, אבל השאלה אם אין כאן איזשהו שימוש לא מוצדק בהבנה מיסטית, כשאתה אומר את ההבנה המיסטית ואתה לא מיסטי כאן, אתה לא מקובל, אז אתה בעצם לוקח את התוכן החיצוני של הדברים, הופך אותם למשהו שהוא בעצם טכני, מכני לחלוטין. השאלה, האם הדבר הזה, מה שאפשר כמובן לטעון נגד זה, שבכלל כך אתה מאבד את הרוחניות של העניין, את הרציונליות של זה, שהסכנה העיקרית זה להפוך את זה לאידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה דבר שמאבד את המשמעותיות הפנימית שלו, במגרש של האדם בשם נוסחאות, וזאת היא בעצם הסכנה שהרבה פעמים יש במין אי-הבנה כזאת. אז אפשר כמובן, היו בין החוקרים שטענו את זה, החוקרים הרי לא מתביישים גם לבקר, רבקה שץ, זיכרונה לברכה, היא בעצם טענה שזה מה שהמהר"ל עושה כאן, כלומר, הוא עושה איזה מין שימוש, במונחים שלה, שימוש לא ספירטואלי, אנטי ספירטואלי, נוסחאות הקבליות הללו, שעיקרם בעצם להצדיק את, לתת איזשהו צידוק רעיוני ללימוד תורה. אני לא מסכים עם זה, ולכן אני מחפש כאן איזושהי, את ההבנה, את הרציונל, איזשהו מובן שזה לא יהפוך לגבי רק איזושהי אמירה חיצונית, אלא זה יקבל לגבי משמעות באיזה מישור ש... לא אכפת לי באיזה מישור שלא דבר עליו, במישור הקיומי, במישור הפילוסופי, אבל שזה יהיה משהו אימננטי, משהו שאני יכול באיזשהו מקום להבין אותו, להזדהות איתו, לא רק שהוא יוטל עליי מבחוץ. זה, או כלפי זה השאלה הזאת שלי מכוונת.
שאתה קראתי או שהסיבתי?
מה?
אתה אומר בעצם שהסיבתי או שהסיבתי או שהסיבתי או שהסיבתי? זאת אומרת, למה?
לא הבנתי את השאלה, מה ההבחנה שלך בין הסיבה לבין התוצאה? אני רוצה להבין מה פירוש הדבר שעל ידי המצוות שאתה מקיים, על ידי התורה שאתה לומד, אתה מזכך את העולם, אתה מגביר את השפע האלה.
רציונל הגישה או רציונל להגיד למה דווקא ציצית ועם ארבע כנפות ולא ציצית עם חמש כנפות?
לא, עד כדי כך אין לי יומרות, לפחות לא כרגע. למה ציצית? מה עושה ציצית לחיים שלנו? בוא נשאר ככה. כשהמהר"ל בא ואומר שזה סדר אלוקי, שומרת את הנפש האלוקית ומזכך את העולם, האם אני יכול לראות את זה באיזשהו מקום, ברמה שלי, במציאות שלי? אני לא מכחיש את מה שנאמר קודם, שלעתיד לבוא התקיימות, אבל מה היא עושה לי? איזה מובן יש לאמירה הזו שמצוות הציצית לא הופכת אותי ליותר, עיקר תפקידה היא לא להפוך אותי ליותר מוסרי, אלא תפקידה להראות ביטוי לנפש האלוקית ולפעול לפי החוקיות של הסדר האלוקי. איך אני יכול, לפני שאני קורא את הפרק ולנסות לראות מה המהר"ל לוין, אולי זה מצד הדבר נכון, הייתי קודם צריך לקרוא את זה, אולי באמת בואו נקרא, ככה זה ימחיש לכם קצת את השאלה, אולי גם קצת לגוון כאן את הדברים. אני קורא בכבר עמוד ב' בסוף המהר"ל, וכאן אני צמא, רוצה לקרוא את הפרק הזה. ודע עוד כי הגרעין אשר נזרע באדמה ומוציא לנו פירות העלים והענפים, והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת שראוי לגרעין מצד דבר מיוחד לה. אם כן, אם יש כאן איזה גרעין, זרע, שנזרע באדמה, אז הוא מוציא את אותו אילן עם כל ענפיו ופירותיו, והדבר הזה הוא טבעו המיוחד לו. ואל תאמר שאם היה מציע נכים ועלים בצורה אחרת שהיה זה רע, אם פתאום במקום העץ, אני יודע, עץ התפוזים שזרעתי, אז פתאום יצמח לי שם מנגו, זה לא שזה רע. מישהו אמר שהמנגו זה יותר רע מהתפוזים? זה גישה מאוד מעניינת, כלומר זה לא רע, רק כך גזר הטבע של הגרעין. שימו לב, כך גזר הטבע של הגרעין, אני מדבר כאן על גזירה של הטבע של הגרעין, ובצורה הזאת ובדור הזה יצא הגרעין הזה לכל התמות, והוא בשלמות כאשר מציע אני והפירות כמה שראוי על טבע הגרעין. הוא לא אומר לך שזה רע או שזה טוב, אנחנו כאן עוסקים מעל העולם של הטוב והרע. ככה זה, זה, זה מה שהוא והוא מה שזה. וכמו כן עצמו הנפש שהיא מלמעלה, יש כאן משל שהוא שכיח מאוד גם אצל הראשונים וגם אצל המיסטיקנים, למשל של הנפש שנזרעת בעולם, כן? וכמו כן עצמו הנפש שהיא מלמעלה, איזה אור שנזרע בתוך העולם, כי זכה וטהרה, גם המור הזקן משתמש בו, הוא ניתנה בגוף האדם למטה. אם כן, הנפש נזרעת באדמה, שזה החומר, שזה הגוף, שזה העולם, וצריך שיוציא אותה אל הפועל, כמו שגרעין יוצא לפועל מן האדמה שנזרע בו. עכשיו מה שהמהר"ל אומר, במשל, אל תבחון את זה בבחינה מוסרית, שאם אדם לא עושה, אז יש כאן בעיה שזה טוב וזה רע, אלא זהו, והיא יוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש. וכאשר יצא הנפש אל הפועל היא בשלמות. ומצד השלמות שלה, כמובן הדבר הנוסף, לא רק שהנפש היא בשלמות, שזה ביטוי יחס לנפש, אלא הוא מצד השלמות שלה הדבקה למעלה עם השם, כמו שהיא באה מלמעלה. רק כי זהו ההפרש, ישנו הבדל בין התהליך ביחס לעילה לבין התהליך ביחס לאדם. כי העילה, הוצאת תואר הנפים ועלים בצורת הפירות, הכל הוא טבעי, כלומר זו פעולה סטיחית, היא פעולה שנעשית ממילא. אבל האדם הכל הוא מצד הנפש, כי אין מעלתו האחרונה טבעית כלל, רק יש לאדם נפש אלוקית מיוחדת. וכפי נפשו האלוקית, כלומר בעוד שההוצאה של הפירות, צמיחת העילה, היא משהו ששייך לפיזיקה נאמר, לגבי האדם לא, לא כך, כיוון שהנפש שלו אלוקית, וכפי נפשו האלוקית נתן לו גם כן מצוות מיוחדות שרואים לו. ולכן נתן השם יתברך התורה והיא בלתי טבעית, ועל ידה יצא אדם לפועל השלמות כפי שיצא אדם לפועל השלמות. והוא אשר אמר זקתו כי אדם עץ השדה כמו שהתבאר במקום אחר. כמו שבאילן הוצאת הנפיל והפירות שלו לצרף את טבעו כאשר ראוי, כלומר לצרף את טבעו זה בעצם ברגע שהוא נוהג לפי מה שהוא, אז זהו נקרא צירוף טבעו לפי החוקיות שלו. ואם לא היה מציע ענפים ועלים בצורת הפרי, בוודאי היה מקולקל, כאשר היינו שאינו מוציא שלמות שלו אל הפועל. כך הדבר הזה, אם לא היה מוציא פעולות המצוות אל הפועל, היה נשאר בכוח מודבר בחומר. ולדבר הזה קלקול אליו כאשר נשאר מלמעלה, והיא מודבר בגוף, אם כן הנפש נשאר בכוח, צריך שתוצא אל הפועל וכו'. ודבר זה צירוף נשאר כאשר יצא לפועל. ולכך, נסיים רק עוד ועוד משפט אחד, ולכך אמרו זר בכל מקום כאשר היו רוצים לדבר על שכר המצוות, אמרו אלו הדברים שאדם אוכל תרותם בעולם הזה וכן קיים בעולם הבא. לפני שאדם על ידי המצוות יוצא לפועל השלמות במה שהיא נפש התחילה מלמעלה, כמו שיציל אילן לפועל השלמות שלו עד שקונה אדם למעלה אלינה ולהודו זה דבר דברה. ולכן אין לך לשאול למה על ידי המצווה הזו בשלמות בפועל, שוודאי אין זה קשה. כלומר, הטעם של המצווה אין עליך לשאול, כמו שאין עליך לשאול למה אילן זה בפועל השלמות כאשר צורתו ותאורו. כלומר, השלמות היא לא דבר שנמדד על פי דבר אחר, השלמות היא נמדדת על פי, באופן פנימי לחלוטין, היא נמדדת על פי עצמה. כמו שהשלמות של האילן הוא בכך שהוא אילן, אתה לא יכול לבוא ולומר שהשלמות של האילן נמדוד אותה ביחס לשלמות של בעל חיים. לא, השלמות של הדבר נמדדת מתוך, הייתי אומר, המדד, הפרמטרים הם פנימיים, הם ניסעים בתוך הדבר עצמו, הם אינם מחוץ לו. כך, כמו שאין עליך לשאול למה אילן זה בכל השלמות קשר צורתו לתורו, כך ולא היה צורתו לתורה בעניין אחר, אבל כי דבר זה מתחייב לפי עצם הגרעין, וכך מתחייב לפי נפשו אשר יהיה אלוקית מלמעלה שהוא בעל השלמות כאשר רוצה מצוות אלו. והכל הוא לפי מה שנותן השכל, כלומר זה עניין מושכל ולא עניין שרירותי, שיהיה אדם בכל מצד שיש לו נפש אלוקית, ומה שגוזר עניינו, וזהו צירוף נפשו. מה בעצם כל... מה זה אומר? יש כאן איזושהי חוקיות שהיא מושוות לחוקיות של האילן, והחוקיות הזאת, כמו שאמרתי, כמו שאתה לא יכול לשאול את עצמך למה השלמות של האילן הוא בכך שהוא אילן, כך אתה לא יכול לשאול, כך אומר המהר"ל, למה המצוות הם דווקא, זאת החוקיות של המצוות. הנפש האלוקית, היא אותה נפש אלוקית, זאת היא החוקיות שלה. שמצד שני, כמו שאני אמרתי, המהר"ל לא מוותר על כך שזה יהיה עניין מושכל. כלומר, זה לא עניין שרירותי, אלא יש כאן הבנה של העניין. מה אתם אומרים? מה זה מבטא? מה זה אומר? יש לזה איזשהו תרגום, איזושהי... או כן? או לא? איך הייתם ניגשים לזה? בבקשה.
אני חושב שמה שאמר
הרב
מאיר, בדרך כלל אנשים מחפשים את הקדוש ברוך הוא, מנסים למצוא אותו בכלים קטנים, בכלים אנשים, כמו שאני מסתכל על הכיסא הזה, אני מנסה להגיע אולי בצורה קצת יותר עדינה, קצת יותר מושטת, להגיע לקדוש ברוך הוא. הטענה שניתנת פה היא שהיחס בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא לא יחס של אובייקט ואובייקט או של דוכן ונבחן, אלא יחס של בורא וברור, של מקור ושל נפש אלוקית שמקורה הוא בחדוש שלו. במובן הזה, ההסתכלות החוצה כחדוש שלו כאובייקט היא תמיד כיסור של החדוש שלו. כן, כדי להגיע לחדוש שלו צריך להגיע לאיזשהו פנימיות של העולם, לאיזשהו נקודה שבה העולם נברא, שמסתכל אחורה, מגדל את העיניים, מסתכל אחורה, מסתכל להתכנס בתוך איזשהו מצב של בריאה. ודווקא אני חושב החוקיות של התורה, שהיא לא טבעית, מכנה את האדם, מכנה את נתיבו של האדם, אל החלק אולי זר של העולם, החלק המוזר, הראשוני, הלא טבעי. ודרך ההסתכלות הזאת, האדם מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא לא כאובייקט, אלא כמקור. כל חוקיות טבעית באשר היא, תמיד תשיח את דעתו של האדם. האדם מסתכל על הטבע, הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא כאיזה אובייקט, כאיזה משהו טבעי. וההסתכלות הזו היא תמיד הפוכה מהכיוון הנכון. הנפש האלוקית מצריכה באמת חוקים אלוקיים, דווקא צריכה באמת לשיח את דעתו של האדם מהטבעיות של העולם.
ממילא, כאילו שהתורה צריכה
להיות לא
טבעית. אני חושב שהבנתי, לא הבנתי את כל הכישורים של הרעיונות, אבל באופן כללי הבנתי את זה. אתה שם את המשקל על חוסר הטבעיות שהוא מדגיש אותה ביחס לדעת. אמרתי כבר בזמנו שהמהר"ל מבחינה זאת הוא לא ציוני. כלומר, לא רואה את התורה טבע, אני רואה את התורה כלא טבעית, כעל טבעית, כלא שייכת לפיזיקה. אני שומע, אני אנסה להסביר לכם, גם הרעיונות שאתה הבאת הם קיימים אצל המהר"ל, פרק ט' הוא מביא רעיון דומה, אם הבנתי אותך נכון וכן הלאה, אני כרגע אפתח באיזו גישה אחרת. אני אנסה אולי קודם להסביר את המושג של הזיכוך שעליו דיברתי קודם. אתן איזו הסברה חסידית, וכאן יש מקום לדון עם ההסברה החסידית שאני נותן המהר"ל, ובאמת הכוונה של המהר"ל. זה ברור שהחסידים כך הסבירו אותו. המהר"ל כידוע הייתה לו החסידות, הושפעה מאוד מהמהר"ל. במיוחד אני מדבר על חב"ד, מורה זקן, שאפילו מאזכר את המהר"ל בכמה מקומות, אמנם לא בצורה מספיק ברורה, אבל הרבה פעמים אתה יכול לראות שדברים של המורה זקן הם באמצע פרשנות של המהר"ל, וגם בנקודה הזאת כל הרעיון של הנפש האלוקית, הרי מי שקצת למד תניא יודע שהנושא של הנפש האלוקית והנפש האלוקית שנזרעת בתוך הגוף היא צריכה לזקף את הנפשים וכן הלאה. אלה כולם רעיונות שמופיעים בתניא, ואין לי ספק שהם נובעים מתוך העמקה בדברים של המערב. נתן לזה הסבר אולי טיפה מודרני, אבל קצת להבין את המושג של הזיקוף, ומתוך זה אולי להבין את מה ש... איך אני תופס את הדברים של המערב, אחר כך לא מספיק כבר היום, זה אולי להשוות בין הדברים של המערב. ניקח את הדוגמה של הציצית. מה זה ציצית? מה אתם אומרים? מה זה ציצית? אני מסתכל על ציצית. ציצית זה סמרטוט שמחוברים עליו כל מיני חוטים. מה זה ציצית? בואו נשמע. כשאני מסתכל על ציצית, מה אני רואה? אני רואה סמרטוט עם חוטים? מה אתם אומרים? ציצית זה סמרטוט עם חוטים? נו, רבותיי, מה איתכם? מה? מה? מה אתם אומרים? מה זה המושג של ציצית? מה זה ציצית? מה אני רואה כשאני רואה ציצית? לא יודע מה... רבותיי, צריכים קצת לא ביישן למש, אתה שקורא לה, אני לא יודע איך כאן מתנהלים השיעורים, אבל... אמרתי, אני רגיל לשיח, לא אוהב ללמד, אני אוהב לשוחח. מה אתם אומרים, אה? נו, יש לנו חייך, מה?
כשאתה רואה ציצית, אתה רואה סמרטוט עם חוטים? זה שום תוכן מסוים. כלומר, זה שאומרים, הוא ביטם אותו, הוא התחתן את כל מצוותה. כלומר, המצוות כולם, אני חושב, לא היה כולם, אבל המצוות באות לקחת את החיים של האדם, שהם חיים במישור מעשי ובמישור קומי.
בוא נשאל שאלה אחרת, אני שומע, כשגוי רואה ציצית, מה לפי דעתכם הוא רואה?
חוטים.
מה? בגד עם חוטים. נו, ולמה אתה לא רואה בגד עם חוטים? הוא לא רואה בגד, הוא רואה סמרטוט עם חוטים. שיגידו לו שהדבר הזה משמש כאיזה כלי תשמיש קדושה או פולחן של היהודים, אז הוא יראה בזה אולי עוד משהו, אבל אם סתם הוא יתקל ברחוב, נגיד הוא יראה שהשכנה היהודיה שלו תלתה שם ציצית על, על הכביסה, אז זה מזכיר לי איזה סיפור, הוא לא קשור לעניין, אבל זה חבר שלי סיפר שהיה פעם בארצות הברית שחן את המפתחות בחלון, הוא היה שם מרוב, אז הוא לקח את ה... את ה... את החבר שלו ושני מלכות ככה עם המפתחות באמצע הרחוב, פתאום הציץ עליהם השכנה הכושית, אחר כך היא באה אל החבר שלו לשאול מה קרה להם שהם ככה השתגעו. אז זה קצת הזכיר לי את ההמחשה של העניין. בכל זאת, אם אותו אחד יראה, הוא לא יראה ציציק, הוא יראה שם איזה סמרטוט עם חוטים, אולי יזהה איזה כנצירת אמנות במקרה הטוב, אם יספרו לזה כלי פולחן, אז הוא ודאי, גם כן הוא לא יראה ציצית, הוא יראה אבל משהו אחר. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שכשאנחנו רואים, זה נכון ביחס גם לעצמים פיזיים, כשאני רואה כאן שולחן, אני בעצם לא רואה כאן פלטה עם רגליים, עץ או משהו כזה. הדבר הזה נוכל לחוש אותו באופן מאוד יפה, אם למשל אני רואה איזה עצם ואני בהתחלה לא מבין מה אני רואה. תחושה שלפעמים קורית, אני לא יודע, אם עברתם התנסות כזאת, לפני זה קורה שאני בהתחלה לא רואה משהו, לא מזהה אותו. ואז נראה לי משהו מוזר, וכן, פתאום אני רואה איזה שולחן. אז אני רואה בכלל משהו אחר. פתאום אותו עצם מוזר, אולי מפחיד הרבה פעמים, פתאום קיבל איזו מוארות מסוימת. זאת אומרת, כשאני רואה שולחן, אני לא רואה חומרים. אני רואה בתוך החומרים הללו, נכנסת ההבנה של מה זה הדבר הזה. אם למשל יבוא כאן איזה פרא שלא, אין לו בעולם שולחן, אז הוא ודאי יראה כאן משהו אחר. כשאני אומר הוא יראה את אותם צבעים, אבל איך ש... אבל למעשה מה שיהיה אצלו בתודעה, יהיה אצלו דבר שונה לחלוטין. הוא יראה כאן, כן, זאת אומרת, הוא יראה כאן משהו אחר. הדבר הזה אגב יכול להסביר לכם רעיון חסידי, שוב זה הסבר רציונלי של רעיון חסידי, חסידי קבלי, של האותיות שמחיות את העולם כולו, ואתה מחיית כולם, א' ת' מחיית המציאות כולה. שאדמור הזקן אומר שה... המילה שולחן מחיה את השולחן, היא החיות של השולחן, או המילה אבן מחיה את האבן, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון, השולחן לגבי הוא משהו מואר, משהו בעל מובנות. הוא איננו עצם אפל, אטום, מפחיד, כן? אם אני אפול לתוך איזשהו עולם שאני לא יודע מה קורה שם, אז עולם יהיה נורא מפחיד. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא מובן לנו, יש בו הערה. המובנות היא השפה. המילה שולחן, אני מתאר את זה בכוונה תיאור מודרני. המילה שולחן, שזה האידאה של השולחן, האור של השולחן, הוא בעצם מחיה את השולחן. הוא זה שהופך אותו, אין חומר בלי אור, בלי אידאה. אם זה לא יהיה שולחן זה יהיה קרש, אבל גם קרש זה מילה. אם זה לא יהיה קרש אז יהיה, אני לא יודע מה, אז יהיה סתם עצם. אבל עולם בלי מילה אין דבר כזה. תארו לכם עולם בלי מילה, המילה היא מאירה את הדבר והיא מאירה אותו מבפנים, זה האור שמחיה את כל דבר ודבר במציאות. אז תקרא לזה חומר, אז קראת לזה משהו. המילים, האותיות, האורות, השפה היא זאת, אין לה רק תפקיד פסיבי ביחס למציאות, אלא היא הדיבור האלוקי מחיה את המציאות כולה. כך לפחות אדמו"ר הזקן אומר. אבל, וכאן הנקודה הנוספת של האופן שבו אני רוצה להסביר את הדברים, אני מסביר את זה בקטגוריות שונות משל המהר"ל, אבל יחד עם זה אני חושב שאני מסביר את מה שאדמו"ר הזקן מבטא, אני בטוח, אבל גם את מה שאולי המהר"ל אומר. המילה שולחן היא מציינת, כמו שאמרתי, היא נותנת איזה מובנות והיא פולשת ומאירה, מחיה את השולחן, נופכת אותו לשולחן. אני רואה שולחן, אני לא רואה כאן בקרש ולא זהו, אני רואה כאן שולחן. היא מזככת אותו במובן מסוים, היא הפכה אותו מעץ לשולחן. יותר מזה, היא גם ביטוי של הבנה מסוימת. כלומר, זה שאני קורא לזה שולחן, זה מבטל, נותן לכך, יש לזה מובן. מה המובן? אפשר לכתוב על זה, אפשר להשתמש בזה וכו' וכו'. כלומר, המילים או השפה הם אינם איזשהו סימן חיצוני, אלא הם ביטוי לגישה מסוימת לעולם. במקרה הזה זאת גישה שימושית. אני יכול להשתמש בו באופן מסוים, וזה מה שנותן לו את מובנותו, זה מה שהופך אותו לשולחן. אל תבינו את מה שאני אומר כמטאפורות, זה כפשוטו. כלומר, ההבנה הפיזיקלית היא כאילו אומרת, יש כאן עצם שאני בונה אותו. אבל אם אתה תנתח את הדברים ניתוח, נאמר, פנומנולוגי של התודעה של הדבר, אז מה שאני רואה כאן זה שולחן. השולחן הוא אותה סינתזה שבסופו של חשבון היא נותנת את אותה יחידת שולחן שנמצאת בתודעה שלי. עכשיו, הדבר הזה זה לא אדיש, זה אופן מסוים. אני יכול לקרוא לזה שולחן, אני יכול לקרוא לזה גם דברים אחרים. העובדה שאני קורא לזה שולחן, המשמעות של הדבר, שזה מה שמאיר אותו, הדבר הזה הוא נובע מתוך איזה יחס מסוים לעולם. במקרה הזה, זה היכולת להשתמש בעצם הזה באופן מסוים. שזה כאמור ביטוי או גישה מסוימת לעולם. כשאני רואה ציצית, אדמו"ר הזקן אומר שבאמצעות המצוות, אז האדם מעלה את החומר, מעלה את הטבע, הוא לוקח את הדברים הגשמיים, כמו הצמר, ומעלה אותם, הופך אותם למשהו אלוקי. מה הוא מתכוון לומר בדברים הללו? הוא מתכוון לומר, המילה ציצית היא כבר יוצרת תחום משמעויות, זיקת משמעויות. כמו שהשולחן היא צומת של משמעויות שהיא נפגשה באותו שולחן, יצרה לי את השולחן, אז גם המילה ציצית היא ביטוי של משמעויות מסוימות, במקרה הזה משמעויות דתיות. יש כאן הקדוש ברוך הוא ציווה, נתן תורה, עשה מצוות, יהודי וכן הלאה. כל הסיפור הזה כולו מתנקז בתוך אותה מילה ציצית ואותה ציצית שאני רואה, ולכן זאת היא הסיבה שהגוי אין לו ציצית, רק ליהודי יש ציצית. הגוי הוא לא יכול, כיוון שלהבין את הציצית אתה צריך להיות נמצא בתוך אותו עולם משמעויות שבו קיימת הציצית, כמו שהפרה אין לו שולחן. בעולם של הפרעים אין שולחן. ממילא הציצית הזאת היא כבר לא צמר, סמרטוט עם טילים, היא פשוט ציצית. בזה אני הערתי אותו באופן מסוים, כמו שהעדתי את השולחן באופן מסוים, אלא שהשולחן, המובנות של השולחן היא מובנות חומרית. המובנות של הציצית היא מובנות שונה לחלוטין. היא כבר לתוך החומר הזה, או בתוך החומר הזה, נכנסתי אור אחר, או הטלתי אידאה אחרת, שמאירה אותו באופן אחר. זה הופך להיות איזשהו חפץ או ממד של קדושה. הציצית, זה בעצם בזה העליתי אותו, היא כבר, זה כבר עצם חומר של קדושה. מה שאני מרגיש בציצית לא אוכל להרגיש ביחד לשולחן. אבל זה לא רק שאני לא אוכל להרגיש, זה לא עניין סובייקטיבי, זה עניין אובייקטיבי. זה כבר הפך להיות, אני רואה שאתה נאנח...
לא, כי כל מה שהרב תקף עתית אמר, אני נתקוף את הרב חזרה. זאת אומרת, הרב רק קצת הרחיב את מה שהוא אמר.
מותר לך לתקוף אותי, השאלה.
מה, תכלס, מה אני רואה? אז לעתיד לבוא, אני אראה את ההקשר ואת המשמעויות וזה.
לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, ידידי היקר, הציצית היא ציצית עכשיו, לא לעתיד לבוא. הציצית זה העולם שלי. אני מתכוון לומר, יש כאן שתי נקודות. א', שזה אימננטי לחלוטין. כלומר, ההיגיון של הציצית הוא לגבי מי שנמצא בתוך העולם של התורה. אי אפשר להיות מבחוץ ולהבין מה זה התורה. אתה צריך ללמוד תורה, לחיות אותה תורה שאנחנו לומדים.
וכל זמן שאני לא, כל זמן שאני רואה בציצית בגד עם ארבע חוטים.
אבל מה פירוש, אתה לא, אתה לא רואה
פה. אני לא רואה בזה שום אידאה ושום משהו.
אין לך ציצית?
אני לובש כי צריך, כי כך כתוב בהלכה.
יפה מאוד, אבל כאן אתה, אתה פשוט, יש בינינו ויכוח על מה הוא יועד. זה לא נכון. אתה צריך ציצית, זה לא סמרטוט עם ארבע...
זה מה שזה, סמרטוט עם ארבע חוטים, שכתוב בשולחן ערוך שצריך להיות פשוט.
אם אתה... אוקיי, על זה אין לי תשובה. אם אתה כאן... אם זה הוויכוח...
לא, זאת אומרת, הרב תקף את אלה שלוקחים את המהר"ל כנוסחה שהיא בעצם לא אומרת שום דבר. כל מה שהרב אומר, וזה דבר נכון, שבכל מעשה הוא דבר חומרי, הוא בעצם ביטוי להקשר, להקשר רעיוני או למובנות מסוימת.
לא ביטוי,
זה הדבר, זה הדבר. אבל אם אין לי את המובנות, אם אני עדיין אדם...
זה לא שאני כאן קוננתי מנגנון הסבר של העניין. כלומר, אמרתי, לקחתי את השולחן, אמרתי, מה בעצם המילה שולחן מוסיפה לשולחן? שבעצם זה לא רק איזה קריאת מילה על הדבר, אלא היא כינון מסוים של תודעה. יש כאן, האדם הוא לא פסיבי ביחס לחומר. הוא למעשה מעצב את החומר, וזה החומר עצמו. עכשיו, מה שנעשה ביחס לשולחן נעשה ביחס לציצית. לא נתווכח כרגע מה אתה מרגיש ביחס לציצית. אני אומר, אני קוננתי מנגנון הסבר רציונלי, מובן, שאתה יכול גם לבדוק אותו ולבחון אותו. מה שאני אומר, עכשיו אני אומר יותר מזה, וכאן אני שוב חוזר למערן, הציצית אין לה מובן חומרי, אין לה מובן שימושי, כל המובן שלה הוא רק מובן דתי, זה הכל. כל תחום המשמעויות שלה מתקבל מתוך התורה. אם אתה שייך לעניין הזה, אז הציצית היא ציצית, ובזה בנית או זיקחת את החומר. כלומר, יצרת בעצם אורח חיים דתי, תחום של תורה ומצוות, שכל מה שהוא מבטא, הוא איננו מבטא אלא את, שוב, אם לא נשתמש במונחים של נפש, את הדתיות שלך, את היותך שייך או נוטל חלק בתורה. זה הכל ותו לא. כלומר, הדבר מקבל, הנושא, הפרמטרים נישאים בתוך הדבר ותוכו. אתה לא יכול לבוא ולומר, לא לדבר על זה, לא לתת לזה רדוקציות מוסריות של טוב ורע, כמו שביחס לתפוז. התפוז הוא צומח כתפוז ורואה את העולם בעיניים תפוזיות. למה? בשביל שזה מה שהוא. אף אחד לא אמר שהעיניים של העץ השני הם פחות טובות או משהו כזה. ככה זה נכון ביחס לתורה ולמצוות, כשהמובן של הזיכוח, וזה זה לא עניין תיאורטי, זה עניין פשוט. כלומר, אני מתכוון, זה עניין שאתה מתנסה בו. מתכוון לומר שהתודעה של שומר תורה ומצוות, העולם אצלו שונה, פאק, עובדה. זה לא עניין טכני חיצוני. אני אמרתי לכם פעם שקשה לי למשל מאוד לראות איך חילוני תופס עולם בלי אלוקים. אני לא מסוגל בכלל לדבר הזה, ואני חושב שלחיות בתוך עולם חילוני זה התנסות לאדם דתי בלתי אפשרית. כלומר, זה עולם אחר, זה לא רק שאתה חושב שישנו אלוקים או אין אלוקים, אלא כל האמונה באלוקים היא למעשה יוצרת קוסמוס אחר, יוצרת עולם אחר. עולם זה לא רק העולם הפיזי, זאת התודעה של העולם, שהיא כוללת בתוכה עוד הרבה אלמנטים שמכוננים אותה. ולכן, בזה הפכתי את הסמרטוט למשהו אחר. כשאני ברכתי על המלפפון הזה, אז אני לא תופס אותו כסתם מלפפון, אני גם תופס אותו כאובייקט לברכה. אבל בזה עצמו הוא כבר לא מלפפון, הוא כבר עוד משהו. ושיניתי אותו, המלפפוניות שלו, כלומר הוא לא סתם איזה דבר שאתה יכול לנעוץ בו שיניים ולנגוס בו, אלא בזה שהפכת אותו לאובייקט לברכה, אז שינית אותו. כמו שהמלפפון הוא לא חתיכת אבן, הוא מלפפון, שזה כולל תחום משמעויות, זה לא רק תיאור חיצוני, זה גם תיאור של מה שאתה יכול לעשות בו, של המשמעות והזיקה. ככה העובדה שהוא הפך עכשיו לחפצה של ברכה זה הזיקוך שלו, הוא מאיר באופן אחר. נכנס כאן הממד של הקדושה לתוך העולם. עכשיו, הממד של הקדושה הוא לא נגזר מתוך העולם, הוא נגזר מתוך ממד אחר, הוא לא שייך לטבע. במובן הזה המהר"ל מאוד מדגיש את הנקודה הזאת שהוא לא שייך לטבע. בדיוק כמו המעיין בסיפור של איש ההלכה. טוב, בבקשה.
אבל כל הזמן שאני לא מגדיר את המשמעות הספציפית של ציטית, זה לא עוזר לי. זה בסדר, אני מרגיש שזה אחרת. בסדר, היחס שלנו לציטית היא אחרת משל הגוי. כל מה שאין הגדרות ברורות, של משמעויות ברורות, אז בעצם לא התקדמנו הרבה, בכלל לא. אנחנו, יש לנו יחס אחר, כמו שיש לנו יחס אחר בכלל, לבית כנסת.
א', זה לא יחס. חוץ מזה, זה עולם אחר. חוץ מזה, תראה, לצורך העניין הזה לא צריך להיכנס לפילוסופיות עמוקות. גם התודעה הפשוטה של אלוקים ציווה לעשות את הציצית, ובזה אני מקיים מצווה, היא עצמה מספיקה בשביל לכונן את כל הסיפור, את כל ה... את כל התהליך הזה. מה המשמעות של העניין? שזה מצווה, זה כתוב בשולחן ערוך. יוצאים בציצית הזאת או לא יוצאים בציצית הזאת? אין איזה שום משמעות אחרת מעבר לשאלה אם יוצאים ידי חובה או לא יוצאים ידי חובה. אבל זה משמעות, זה משמעות גדולה, משמעות שקיימת אצלך. אתה לא צריך, מה שהמהר"ל מדגיש, שהתחום של המשמעות, כמו ביחס לאילן, הוא לא ניתן לרדוקציה לעולם אחר, הוא אינהרנטי לחלוטין לעצמו. אז יהודי שהוא בעל תודעה יהודית, אז הוא קיים את המצווה, לא קיים את המצווה. כל הפילוסופיה, האידיאולוגיה וכן הלאה היא לא משמעותית. בסופו של חשבון יש כאן איזו חזרה לצורה מאוד פשוטה וראשונית של קיום הלכה על כל משמעויותיה וזיקותיה, בלי להזדקק דווקא לעולם אחר, אפילו לא לעולם פיזי או מטאפיזי. טוב, מי שירצה ישאל אותי, אני לא רוצה להכיר את כולם. מה? מה אתה אומר? טוב, האמת היא שגם אני קצת ממהר, אבל אני נותן לו את זכות השאלה, בבקשה. זה תמיד בשבע וחצי. מה?
המשמעות של המצוות זה רק סובייקטיבי,
שוב, אתה עדיין מתפס את מה שאמרתי כעניין סובייקטיבי. אבל השולחן זה עניין סובייקטיבי, זה לא עניין סובייקטיבי. זה השולחן, זה עניין אובייקטיבי.
סובייקטיבי, זה שאני חונכתי. אם
באמת אני מביאה לפה
של
האומה. הטענה שאתה טוען איך שאני חונכתי, היא לא תופסת בהקשר שלנו, משום שאין דבר אחר. זאת אומרת, אין עולם שהוא קיים כאובייקט בפני עצמו. העולם הוא... אותו צירוף של אובייקט וסובייקט, שזה לא עניין סובייקטי, זה גם לא עניין שרירותי, זה לא עניין שנתון להחלטה שלי. זאת היא ההוויה. האחדות שאלה אנחנו מדברים, בראשו של דבר, העולם הוא מה שהוא, אני מה שאני. העולם ואני הם מה שהם. בדיוק כמו לגבי התפוז, זה סובייקטיבי שהוא יהיה תפוז או שזה אובייקטיבי. זה מה שהוא. זאת אומרת, זה הפנומן, זאת היא התופעה, וזה מה שקורה כאן. כך שהשאלה אם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי, זה בדיוק מה שאלה אם השולחן הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי. השולחן הוא סובייקטיבי או לא סובייקטיבי? הוא אובייקטיבי. מה?
התפוס הוא לא תפוס בגלל שכמה הוא
נגמר.
איך אני רואה את השולחן?
הסתכלות
שלי, זה לא...
מה תפוס הסתכלות שלך? אתה עכשיו תבוא ותאמר לי שאתה יכול להסתכל על השולחן אחרת?
אני כבר לא, אבל אתה שלא ראה בחיים של השולחן.
אוקיי, בסדר, אבל, 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 אבל בעולם שבו אני נמצא, זה עניין שהוא אובייקטיבי לחלוטין. כמו שתגיד שמה שאני רואה שהשולחן תלוי בעיניים שלי, היו לי עיניים אחרות, אז הייתי רואה את האחרת. אז זה סובייקטיבי או אובייקטיבי. אין דבר בעולם שהוא אובייקטיבי לחלוטין. כל דבר הוא תמיד פונקציה של התפיסה, שהתפיסה היא לא רק עניין רצפטיבי, קולטני, אלא היא גם עניין שמעצב תוך כדי הקליטה, וזהו העולה, זאת היא ההוויה. כך שאתה לא יכול לדבר כאן על סובייקטיבי או אובייקטיבי, אתה יכול לדבר רק על מה שקיים ומה, ולנסות לנתח ולהבין מה טבעו, מה משמעותו, מה הוא אומר וכן הלאה. כאן ביחס למצוות, אני אומר, יש כאן עולם של מצוות, של קדושה, של... וזה גם המובן של דבקות. אורח החיים הדתי הוא איננו אלא מבטא את דתיותו, דהיינו את המציאות האלוקית, את האמונה באלוקים וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אתם תמחלו לי, אני קבעתי ב-7:20 מישהו באפרת.